טוב, אנחנו רוצים לגעת בסיפור של מגילת אסתר. אני אפתח בכמה שאלות, ואז אנחנו ננסה שנייה לספר אולי קצת הסיפור באיזשהו אופן נוסף. אז יחסית לקראת סוף הסיפור, המשתה השני, כל הסיפור שהמלך יוצא לחצר, חוזר, ואז יש פסוק ככה, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי, דיבר טוב אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, ויאמר המלך תלו עליו, וכאילו אני אומר, על פניו זה פסוק כזה די, לא מאוד מרשים, זאת אומרת, הסיפור כבר די הוכרע, וחרבונה בא ואומר איזשהו משפט, ולמרות, כאילו, על שזה נראה כמשהו יחסית מינורי, אנחנו מזכירים את חרבונה. גם חרבונה זכור לטוב, כאילו, מה הוא כבר עשה שם? מה קרה שם בסיפור הזה? אם אני חוזר קצת אחורה בסיפור, אני אומר, את הסיפור כולכם מכירים, אבל המן מתלבט מה לעשות עם מרדכי, נכון? פרק ה' ופסוק ט', ויצא המן ביום הוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, לא קם ולא זמן, וימלא המן חמה על מרדכי, על מרדכי חמה, והתאפק ובוא אל ביתו, ואז הוא קורא וישלח ויבא את אוהבה ואת זרש אשתו. אז כאן יש ככה דיוק יפה שראיתי, שמי זה אוהבה וזרש אשתו, אם כתוב על אוהבה וזרש אשתו, סימן שאשתו היא לא מאוהבה, נכון? סתם, זה... ואז הוא מספר להם את כבוד עושרו, רוב בניו, וכל אשר יגיד לו המלך, כל מיני תיאור כזה שכאילו על פניו הוא לא כך ברור למה הוא נצרח פה. ואז אומרת לו זרש, כל זה לא שווה לי שאני רואה את מרדכי, אומרת לו זרש, יעשו עץ גבוה 50 אמה ויתלו את מרדכי. ואמרנו, בוא נה, איך לא חשבתי על זה? מרדכי מעצבן אותי מלא זמן, אולי נתלה אותו. איזה רעיון גאוני. אז גם הסיפור הזה הוא סיפור, כי אנחנו תמיד קוראים אותו בצורה פשוטה, אבל סיפור מאוד מוזר. מה, המן היה צריך את זרש כזה שתגיד לו שאפשר לתלות מרדכי? זה כאילו, לא יכל לחשוב על זה בעצמו. בכלל, השאלה היא כאילו, למה מרדכי לא משתחווה לאמן? מה הסיפור פה, כאילו, על מה המאבק ביניהם? למה הוא לא משתחווה? ולמה המן לא הורג אותו? הרי יחסי הכוחות באופן פשוט, המן הוא בתפקיד הרבה 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 יותר בכיר, בסדר? עם איזה יהודי כזה שנמצא פה איפשהו, ואם הוא כל כך מעצבן אותו, אז למה צריך את כל הסיפור הארוך הזה? אם אני ממשיך לחזור פה אחורה במגילה, כשנגזר את הגזרה, אז מרדכי מבקש מאסתר, להיכנס, נכון, ולהגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, לבקש מלפניו על המה. ואז אסתר אומרת שמה, כשמרדכי מבקש ממנה ללכת, תתחנני לפני אחשוורוש שיבטל את הגזרה, מה אומרת אסתר? מה היא אומרת לו? שמה? לא, לפני, לא, בהתחלה, שמרדכי אומר לאסתר,
תני...
מעולה, נכון, זאת אומרת אסתר, כי כל איש ואישה, כל מדינות יודעים, אשר איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, שלא ייקרא, אחד דתו להמית. זאת אומרת אסתר, אם אני אכנס בלי רשות, מה עלול לקרות לי? אחשוורוש הולך להרוג אותי. אני שואל אתכם, גם זה, הרי זו סיטואציה מאוד מאוד מוזרה. תחשבו שהחשוורוש אחרי בחירה ארוכה ומורכבת, ושהוא לקח מלא מלא נשים, והוא התלבט וזה, ובסוף הוא בוחר, בסדר? לא רוצה לחשוב מי היה הרם שלו, שהיה צריך להתלבט איתו על כל הדייטים האלה. אבל אז בסוף אני אומר כאילו, אחרי כל האירוע שמשוגע הזה, בוחר מישהי, עכשיו אם היא תיכנס את הפעם אחת בלי רשות, זהו, אז הוא הורג אותה במקום. כאילו באמת, זה חשש אמיתי של אסתר, שאם עכשיו, כאילו, גם מה זה הוראות פתיחה באש המוזרות האלו? לא יודע, תן כדור באוויר, וואק יפה, משהו, כאילו, תגיד לשנייה, זה מה זה כאילו, אני חושב, זה ישר ירי על מנת, נכון? כאילו, מה זה הסיפור הזה? אם אני חוזר עוד אחורה, אז אולי נחזור ממש לפתיחת המגילה. המגילה נפתחת בסיפור מאוד מאוד מוזר. והיא בימי אחשוורוש, שהוא מולך מעוד ועד כוש, יש לו המון המון מדינות, ואז מה הוא עושה? בשנת שלוש למולכו, מה עושה אחשוורוש? עשה משתה לכל שרה ועבדה. עד כאן, הגיוני, בסדר, אחשוורוש, יש לו מלך גדול, הוא עושה משתה לכל האנשים שלו. אבל כאן יש איזשהו תיאור מאוד מאוד מוזר. נראותו את עושר כבוד מלכותו, ימים רבים, כמה? 80 ומעט יום. זה אומר, חצי שנה, אחשוורוש עושה משתה. משתה חצי שנה. רצף. אז... כאילו, באמת, זה מה שהוא עושה, זה... אין לו דברים אחרים להתעסק איתם?
זה היסטוריון שמסביר את זה, זה חצי שנה להכנות של איזה מלחמה.
אז אנחנו ניגע בזה. אז באמת, הסיפור, אולי, באופן כללי, אולי שאלה נוספת, כאילו, שקצת עומדת פה ברקע, האם בכלל הסיפור של המגילה, כאילו, עד כמה זה סיפור ריאלי? זה סיפור מאוד מאוד מוזר, כל הסיפור הזה. האם הוא באמת קרה, ואם כן, באיזה אופן הוא קרה? נכון, ואולי הערה אחרונה, שאני רוצה עוד להוסיף, אנחנו יודעים שהשם של הקדוש ברוך הוא באמת לא מופיע במגילה, זה מאוד מאוד מפורסם. אפילו כשזה כאילו על פניו דבר מאוד מאוד מתבקש שהוא כן יופיע. כי למקום שבו אולי הכי התבקש שהקדוש ברוך הוא יופיע, שמרדכי אומר לאסתר, אל תדמי בנפשך, נמלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שאתה חייתי בעת הזאת, רווח ועצה לעמוד ליהודים, ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? מהקדוש ברוך הוא. אז היה צריך להגיד, רווח ועצה לעמוד ליהודים, מהקדוש ברוך הוא, ואת, ובית אביב וכו'. אבל כאילו באמת השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע לאורך כל המגילה. יש פסוק אחד שבו אנחנו, ככה מפורסם, שבו רומזים על זה, בפרק... כן, נדבר גם על זה. בפרק ה', כשאסתר נכנסת למלך ואז הוא מושיט לה את השרביט, הוא אומר, מה בקשתך? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. יבוא המלך והמן, ראשי תיבות, יבוא המלך והמן היום, סליחה, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. זה באמת המקום שבו אנחנו חושבים ששמו של הקדוש ברוך הוא רמוז פה, אבל גם את זה אולי צריך להסביר, מה יש בפסוק הזה, זאת אומרת, למה מכל המקומות, כל הפסוקים במגילה, למה נבחר דווקא הפסוק הזה לרמוז בו את השם של הקדוש ברוך הוא. אז ננסה קצת אולי להסביר פה את הסיפור בצורה ריאלית, אני אקרא לזה כך, ואולי דרכו להבין בצורה יותר טובה את הסיפור פה. יש איזושהי, קצת מאתגר אותנו לעמוד על הזמן המדויק של המגילה ועל ההתרחשויות ההיסטוריות מכל מיני סיבות, אבל אנחנו ננסה ללכת עם השיטה יחסית, נראה לי אולי הכי מקובלת פה, ודרכה אולי לנסות להבין את הדברים. מי שמתאר את התקופה הזאת היה היסטוריון יווני שנקרא הרודוטוס, הוא... יוון תהיה בעצם, או נגיד הוא חי באזור 450 לפני הספירה, משהו כזה. הוא מכונה אבי ההיסטוריה. השם היסטוריה זה שם שהוא בעצם סוג של המצאה שלו, לחיבורים שלו הוא קורא היסטוריות, שזה בעצם ביוונית חקירות. וכיוון שהוא בחקירות האלה שהוא עשה, בקבצים האלה שהוא כתב, הוא תיאר את האירועים ההיסטוריים שקרו, אז משם מתגלגלה עלינו המילה היסטוריה. ומה שהוא מתאר בין היתר זה את הפלישה הפרסית הגדולה ליוון. יש מלחמה גדולה בין הפרסים ליוונים, בתחילת המאה החמישית לפני הספירה. ומי ש, כאילו, מי שמוביל שם את הפלישה היה מלך פרסי בשם חשירש, שחשירש זה השם הפרסי שלו, השם היווני שלו היה קרייסס, משהו כזה, משהו דומה לזה. כאילו יש איזשהו קרב ראשון שבו הם מפסידים ואז הוא יוצא פעם שנייה ובסוף הפרסים באמת לא מצליחים שם במלחמה הזאת. אז באמת לרוב הדעות החשברוש שלנו הוא מה שמכונה גם בהיסטוריה גם היוונית גם הפרסית חשירש או קרסס. זה מבוסס בין היתר על זה שבסוף המגילה יש פסוק שמתאר את החשברוש שקריא וכתיב ממש בפרק י' וישם המלך, מי שרואה, אתם רואים, בקריא אנחנו קוראים את זה החשברוש, אבל הכתיב הוא החשרש, זאת אומרת שמאוד דומה לחשירש, בין היתר זה מבוסס גם על זה.
למלף זה הוספה למילים בפרסית בשביל...
כן, נכון, יש עוד דוגמאות כאלו. טוב, אז המלך הזה באמת מנהל מלחמות מאוד, מאוד מאוד גדולות מול כוח חדש שמתחיל בעצם לעלות בצפון, שזה אלה היוונים, שעתידים בעצם לרשת את הפרסים. בשנה השלישית שלו הוא יוצא למלחמה מאוד מאוד גדולה ליד אתונה ומנצח, אבל יש לו המון המון נפגעים. שנה אחר כך הוא יוצא לקרב נוסף, קרב ימי במיצר סלמיס, משהו כזה, שהיוונים... מנצחים שמה, והוא חוזר די מובס הביתה. מבחינת סתם מספרים, כאילו, מה שאני רוצה לקרוא על זה, אומרים שבמלחמות האלו מגויס אחד הצבאות הגדולים שהעולם ידע עד אז, מדברים על בין מאות אלפים, תיאורים מסוימים, ועד, ועד שני מיליון בחלק מהתיאורים. זאת אומרת, אנחנו, עוד פעם, גם כמות מאוד מאוד גדולה של חיילים, גם צי ספינות ענק של, נדברים על 400 אלף אוניות. למרות כל ההכנות הגדולות האלו שהוא עושה, כאילו, המלך הפרסי, באמת המלחמה נגמרת בתבוסה גדולה של הפרסים. מנצחים בהתחלה, אבל אחרי זה מנוצחים כמו שאמרנו. בסוגריים אני אגיד שהקרב הזה שבו היוונים מנצחים את הפרסים, הוא אחד הדברים שעומדים ברקע של המאבקים עד היום בין מזרח למערב, ובעליונות, נקרא לזה המערבית, על המקומות המזרחיים, אבל זה סיפור אחר. אחרי שהוא באמת מפסיד במלחמה, הוא חוזר לפרס, המלך, והמקורות מתארים אותו כמי שככה מתמסר אחרי זה לחיים, לחיי עוללות ותאוות, מאוד דומה לדברים שאנחנו מכירים במגילה שלנו. בסוף מישהו גם מחסל אותו. אני חוזר רגע למגילה. אז המגילה פותחת במשתה הגדול הזה בשנה השלישית. וכמו שכבר שאלנו, באמת מאוד מאוד מוזר להגיד שבמשך חצי שנה, מה שיש למלך, כאילו מלך של אימפריה כזאת גדולה לעשות, זה לעשות משתה מבוקר עד לילה, זה באמת תיאור מאוד מאוד מוזר. ולכן כנראה מה שקורה בזמן הזה, זה שהסופה הגדולה שעשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל, פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות, הכוונה היא, הוא אוסף את כל מנהיגי הצבא והמנהיגים הפוליטיים הגדולים, והמטרה של האספה הגדולה הזאת מה היא? אנחנו בשנה השלישית, מה אמור לקרות בשנה הזאת? הם דיונים לקראת המלחמה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו באמת, מה שקורה שם, מה שבמהלך היום יושבים כולם, מתכננים את המלחמה הגדולה, מאיפה ילכו וכמה, ונהל צבא כזה ענק, ולוגיסטיקה, וגיוס, ואלף ואחד דברים שצריכים להיל שם. זה קורה במהלך כל היום. מה קורה בלילה?
מסיבות.
בלילה שותים. בלילה יש מסיבות, בלילה שותים, בסדר, בלילה הזה. ומה שעושה המגילה, המגילה בוחרת, כאילו לתאר את הסיפור הזה, דווקא מנקודת המבט של מה שקורה בלילה, ולא את מה שקורה ביום. למה? כי באמת יש פה משהו בבחירה לספר את הסיפור. זאת, כאילו כשאנחנו, יכול להיות שהייתי שולח כתב לתאר את מה שקורה שם, אז הוא היה מספר על התכנונים של המלחמה, ומי הולך לאן, ומי יהיה מפקד כוחות, לא יודע, גייסות המזרח, מי אחראי על הכוחות במערב וכל מיני דברים כאלו, אבל המגילה בוחרת לספר סיפור אחר. הבחירה הזאת היא בחירה שכאילו, היא האופן שבו המגילה מבקשת בעצם לראות את אחשוורוש, ולהגיד בעצם, זה מה שמעניין אותם, זה מה שקורה פה. כשזה התיאור, כשאנחנו, כאילו, כשאלה התיאורים, אז מאוד מובן אולי למה השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. כאילו באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא אומר, לכאן, למקומות כאלו אני כאילו לא נכנס. לא נכנס בטח לא בצורה גלויה. השם לא יופיע במגילה. בסדר, טוב. במהלך המשתה הזה אנחנו פוגשים את התיאור הזה עם ושתי, שאחשוורוש מבקש להביא אותה, ואז באמת והיא לא מוכנה, ובסוף הוא הורג אותה. גם המאבק הזה עם ושתי הוא באמת מאבק מוזר, אבל גם אותו אפשר אולי קצת להבין יותר. אנחנו יודעים שוושתי הייתה משושלת המלוכה, בשונה מאחשוורוש. ובמהלך, כנראה שגם במהלך מערכת היחסים ביניהם, אז כאילו היה לה מקום הרבה יותר, כאילו היא מביאה את הייחוס המלכותי, והוא היה אולי הנהג של המלך הקודם, ככה זה מתארים, אבל כאילו משהו כזה שיותר אחראי על הסוסים, דברים כאלו, והוא עלה לגדולה, ויש משהו בחוסר הביטחון הזה שלא מאפשר לו כל הזמן לעמוד מולה. כשהחשברוש יוצא פה עכשיו לקרב הגדול הזה של חייו, באיזשהו מקום מה הוא אומר לבשתי? אני כבר לא צריך אותך. בסדר? בוא נגיד, אני שולט על ממלכה כזאת גדולה ועושה את זה בצורה כל כך טובה, שאני כבר לא צריך את האישור הזה של מי היה אבא שלך, אז לא מעניין אותי מי היה אבא שלך. אני בסוף עכשיו פה עומד פה לעצמי. אז אחשוורוש יוצא למלחמה, והמלחמה לא מתוארת פה. כמו הרבה דברים בתנ״ך, אנחנו יודעים שהתנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. מה הכוונה? זה לא שמה שכתוב בו הוא לא נכון היסטורית, אלא שהוא לא בא לספר לנו מה קרה היסטורית. אלא מה הוא בא? הוא בא לספר לנו, להעביר לנו איזשהו מסר. הוא עושה את זה דרך, כאילו, הוא בא להעביר את האופן שבו הקדוש ברוך הוא, נגיד, מופיע, מתגלה בעולם. ולכן יש קרבות, נגיד, שאנחנו מכירים אותם, יש מלחמות גדולות של אחאב, שאנחנו מכירים אותם מכתובות חיצוניות, שלא מופיעים בתנ״ך. יש מלחמה מאוד גדולה מפורסמת, שאחאב מוביל, כאילו, מאבק מאוד גדול, והתנ״ך לא מזכיר אותו בכלל. מכל מיני סיבות, כאילו, אבל בהקשר הפשוט, כאילו, מה שנקרא זה לא רלוונטי מבחינתנו, לא נכנס. גם הסיפור פה של אחשוורוש...
זה המסורת הגדול בכתבוני לדורות, שנאמר בסוף, ואז אומרים לזה שלישים, ובסוף בכל זאת מכניסים, כי כאילו, שתועדת פסה לעם אחר כך, זה גם השם.
כן, נכון, זה חלק מהסיפור שזה יצא... אבל מה שנצרח נכנס. אחרי ההפסד הגדול של אחשוורוש, מה קורה לאחשוורוש? אחשוורוש חוזר הביתה, והוא מתכנס בעצם בחצר שלו. בשנה השביעית הוא מתחתן עם אסתר. כשאחשוורוש חוזר, מה הדבר שהכי מטריד אותו עכשיו? בתור מלך שהפסיד?
רגע, בשלב הזה ושתי כבר...
לא, ושתי כבר מתה. ושתי מתה לפני, כן, כן, כן. ואז הוא יוצא למלחמה, בסדר? אולי זה גם מסביר את הפער הזה של כמה שנים עד שהוא מתחתן עם אסתר. נכון, הוא יוצא עד שהוא חוזר, ואז כל תהליך הבחירה הארוך והחתונה עם אסתר. עכשיו, כשהמלך חוזר, כשאחשוורוש חוזר מהקרב הזה, עכשיו הוא נציג של אימפריה מאוד גדולה שחזר מהפסד גדול, מה מדאיג אותו עכשיו?
בגידות.
בגידות. זאת אומרת, עכשיו, אם אתה על הגל ואתה מצליח, אז כולם איתך. אם אתה מפסיד, אז העסק נראה אחרת לגמרי. ולכן פתאום אנחנו מוצאים כל מיני הוראות פתיחה באש מאוד מאוד מחמירות. למה? כי המלך מאוד מאוד בלחץ שמישהו יתנקש בו. נכון. נכון, נכון, נכון. אנחנו גם פוגשים ניסיון כזה. אמרנו, אפילו אסתר בעצמה לא יכולה להיכנס בלי תאום מוקדם, כי אחשוורוש לא יודע על מי הוא יכול לסמוך. בזמן הזה, כשהמלך נכנס לתוך הארמון, יש לו עוד צורך. יש לו צורך אחד שישמרו עליו, יש לו צורך נוסף, הוא צריך מישהו שבפועל ינהל את הממלכה. לנעליים של הדמות הזאת נכנס המן. בשלב הזה באמת מגיע איש הביצוע המן, ואז בימים אחר הדברים האלה, וגידל המלך אחשוורוש, כשוך עמת המלך וכו', ואז כל הסיפור הזה, ואחרי הבחירה, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה, וינשא את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, כל עבדי המלך אשר בשם הקוראים משתחווים לאמן. אז המן הוא בעצם כאילו הנציג של אחשוורוש בחוץ, אחשוורוש צריך לשמור על עצמו, והוא צריך שיהיה לו נציגים בחוץ. מי שיצא לו להיות פה בטקס שבו ביבי מגיע, יצא לכם להיות? פעם, נגיד, בתור ראש ממשלה או משהו כזה. אז כאילו, זה אירוע שזה... אני פעם הייתי בסוף בה"ד 1 אצל אחי, והגיע... אני חושב שביבי זה היה, אני לא זוכר כבר זה. הגיע הרמטכ"ל והגיע ראש הממשלה. אז זה פקקים מטורפים בכניסה. זה עכשיו להעביר אנשים אחד-אחד במגנומטר, זה להתחיל, כאילו... זה חתיכת אירוע. אז... כשאחשוורוש חוזר, הוא לא יכול להסתובב כל היום. אבל הוא צריך שיש שם מישהו. באותה תקופה יש עוד דמות משמעותית יחסית. מרדכי. מרדכי, מה התפקיד שלו? מה הוא עושה כל היום?
שער המלך.
יושב בשער המלך, מה הוא עושה בשער המלך? מה עושים בשער המלך? מה משחקים שם? שיש בש, נכון? לא, אז לא, זה לא... מעולה, נכון. מה זה? בעצם נודע, אנחנו אומרים באש את חי, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. מה זאת אומרת נודע בשערים בעלה? זאת אומרת, היא כל היום עובדת, נכון? יש את חי לי כזה, כמה עושה וזה, ומה הוא עושה כל היום? הוא נודע בשערים, לא, אז ברור שזה לא שהוא לא עושה כלום ויושב שם זה, אז מה הכוונה? אנחנו יודעים שבשער יושב בית המשפט. בית המשפט יושב תמיד בשער. בשעריך, השופט, אז מרדכי שנמצא בשער המלך, זה אומר שמה התפקיד של מרדכי? הוא שופט איפה? בבית המשפט העליון. נכון? זאת אומרת, כאילו בסוף המקום, כאילו שער המלך, מתוך כל השערים, זה בית המשפט העליון. בהקשר הזה, אני אגיד ככה שאלה מעניינת, שאולי מאוד רלוונטית היום, מי יותר חזק, המן או מרדכי? נכון? מי יותר חזק? שר הפנים או נשיא בית המשפט? שר לביטחון? סתם, אז באמת, כאילו, בסוף המאבק בין המן למרדכי, הוא חלק, כאילו, אנחנו היום נראה לי יותר יכולים אולי להבין אותו, שיחסי הכוחות שם, הם יותר מורכבים מה שאנחנו מדמיינים בדרך כלל. לפעמים אנחנו מדמיינים, כאילו יש את מרדכי שהוא דמות כזאת שולית, יש את המן שזה, אז למה המן לא הורג אותו? כי באמת, אני אומר, שאתה מבין שמרדכי יש לו תפקיד משפטי משמעותי ובכיר, אתה מבין שיש פה אולי איזשהו מאבק בין המערכת המשפטית ובין המערכת הפוליטית.
שלא יקרה שם, שלא יקרה ממש כזה שם.
כן, יש שאלה באיזה צד, אנחנו בכל אחד מהסיפורים.
ששניהם לא רלוונטיים בעיניך שבורך.
נכון. אגב, אחשוורוש הוא פועל רק לפי החוקים, כל הזמן, אנחנו רואים, נפגוש את זה לאורך כל הדרך. יותר מזה, נכון? הרי כתב שנכתב, אי אפשר להשיב. כשאחשוורוש מוציא פסק, שמוציא פסק דין, אין אפשרות לחזור בו. כאילו הוא עובד הכל לפי מערכת המשפט, טוב, אולי נדבר על זה גם בהמשך. אז המן עכשיו עומד מול מרדכי, המן הוא דמות מאוד משמעותית ועומד מול מרדכי, והוא רוצה, ומשהו במאבקים ביניהם לא מוצא חן בעיניו, גם מהסיבות האלו שדיברנו וגם מסיבות רוחניות דתיות שחזר גם מדברים עליהם, והוא רוצה להרוג אותו, אבל להרוג אותו בצורה ישירה, הוא מבין שהוא עוד לא יכול, אז מה בוחר המן לעשות? ואיבס בעיניו ישלוח יד מרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, אז מה הוא מחליט לעשות? בוא ננסה להרוג את כל היהודים. ואז אני פותר שתי בעיות. אחת, אני הורג את מרדכי ואף אחד לא שם לב, וגם את היהודים שכנראה לא בזה אהבה גדולה. לא, אבל הוא אומר, אם זה יהיה חלק מתוך סיפור גדול יותר, אז לא יגידו לו, טוב, זה משהו אישי, זאת אומרת, במאבקים אישי בינינו, זה לא קשור, כאילו, זה קרה בצורה מקרית. נגיד ככה, לפקוד, כאילו, להוציא פקודה שבה אני הורג עם שלם, זה פקודה מאוד מאוד קשה ומורכבת. לא קל לעשות דבר כזה, גם טכנית. עכשיו, החשברוש אחרי ההפסד הזה, יכול להיות שגם יש לו קשיים כלכליים, ולכן המן מה אומר לו? את הכסף עליי, בסדר? אני אשלם לך, אני זה, אל תדאג, אני אדאג לזה. אגב, החשברוש אומר לו, בסוף, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא לגנזי המלך. המן אומר לחשברוש, אני אסגור אותך מכל הפינות. עוד מעט נסביר למה החשברוש אולי מסכים, אבל נגיד הסיפור הכלכלי, הוא אומר לו, הסיפור, אני גם אשלם לך על זה, אל תדאג. אומר לו המלך, כאילו מסיר את הטבעת, ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך. מה אומר החשברוש כאן לאמן?
עזוב אותך
הכסף. עזוב אותך הכסף. למה הוא אומר לעזוב אותך את הכסף? בעצם אומר המלך לאמן, אומר לו, תקשיב, הכסף נתון לך, וגם העם לעשות בו כתוב. אני, אל תלך ללך אותי בסיפור הזה. אני לא צריך הכסף, שהכסף לא יעבור דרכי. אתה, הכסף יישאר אצלך, עם הכסף שאתה רצית לתת לי, אתה תדאג לכל הפרוצדורה, אתה תקנה איתו, לא יודע, זה... כן, זה כאילו... ואז הוא מורה, עשרת הטבעת קורית כל הזמן אצל החשברוש, ועשרת הטבעתו והתנה לזה. זאת אומרת, אני בעצמי לא חתמתי, אני לא מתלכלך, זה רק אתם. נגיד ככה, אבל ככל הנראה, זאת אומרת, מאוד, מאוד יכול להיות, שיש גם איזה שהם כל מיני קולות אנטישמיים שמסתובבים עוד קודם לכן, אולי זאת הסיבה שמרדכי אומר לאסתר, אל תגידי מאיזה עם את. אבל יכול להיות שעכשיו גם איזשהו הסבר נוסף. אחרי ההפסד במלחמה, החשברוש צריך למצוא מישהו שהוא יוכל להפיל עליו את סיבת ההפסד. אנחנו מכירים גם ההיסטוריונים שבצי הימי של החשברוש היו הרבה לוחמים יהודים. שהיו לוחמים בצי הימי שלו.
יש מדרש שאומר שמרדכי והמן היו גנרלים.
זה נהיה לי שהם דרשים, הם קשורים בכלל להבנה של הסיפור פה, כאילו, של הסיפור ההיסטורי. עכשיו, כיוון שיש הרבה לוחמים יהודים, וזה עם כזה שהוא גם מפוזר ומפורד, זה מאוד מאוד, כאילו, מאוד פשוט, באופן יחסי, מכאן, כאילו, באמת קצרה הדרך, להאשים אותם בהפסד הימי. הסיפורים, אגב, לא מאוד שונים, אנחנו מכירים מהגזרה השנייה שהייתה לנו קודם בהיסטוריה, זה הגזרה, זה מה שקורה לנו במלחמת העולם השנייה. גרמניה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, מי שקצת מכיר, זה סיפור מאוד מאוד דומה. גרמניה מדינה חזקה, שבמלחמת העולם הראשונה היא חושבת שהיא הולכת כאילו לכבוש את העולם, ובסוף, מה קורה לה? היא מפסידה הפסד מאוד מאוד קשה, והיא צריכה לחתום על שטר קנייה מאוד מאוד משפיל, שאוסר עליה אחרי זה באמת להקים צבא גדול, ולא משנה אחרי הסיפור איך הם באמת מצליחים לתחמן את המערכת אחרי זה, אבל גם שמה, נגיד כאילו באמת, אחד הדברים שצריך לעשות, בין היתר, זה למצוא כאילו מי השם. וגם שם מאוד נוח להפיל את זה על היהודים. בכלל, אני אומר, הפעלה ליהודים, באופן כללי, חשברוש אמרנו, חשברוש אחרי ההפסד הזה, גם הכל מאוד מטריד אותו. עם ישראל באותה תקופה, הוא תופעה כמו עד היום, הוא תופעה מאוד מאוד מוזרה של עם אחד שהוא מפוזר ומפורד בין העמים. זאת אומרת, היו הרבה גלויות בתקופות האלו, זה היה מאוד מקובל, שכשיש בעיות או יש מלחמות, דברים כאלו, מעבירים אנשים ממקום למקום. חלק מהתרבויות היו עושים החלפות, כמו שאנחנו פוגשים עם הקוטים שמגיעים לפה. חלק מהמקומות, במדינה שהייתה מורדת, היו פשוט לוקחים אותה ומשאירים את המקום פשוט שומר. איך שלא יהיה, בדרך כלל מה היה קורה בדרך כלל אחרי דור או שניים, אז היו נטמעים באוכלוסייה המקומית, והופכים להיות חלק מהסיפור הזה. ועם ישראל לאורך השנים, באמת יש משהו שהוא מבדיל אותו. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובל להניחה. מה שאומר המן לאחשוורוש, תדע לך, אתה עכשיו בלחץ, יש לך פה איזה עם אחד, שנמצא פה מפוזר בין העמים, הוא נשאר נאמן רק לעצמו, הוא לא מקשיב לחוקים שלך, מה הוא עלול לעשות לך?
למרוד.
הוא עלול למרוד בך. הרי עם כזה שנמצא לך פה, ברגע שהוא יוצר עכשיו איזושהי מרידה הכי קטנה, מאוד מאוד בקלות, יוצר רשת מאוד גדולה של אנשים שיודעים, שמדברים באותה שפה ויודעים לתקשר אחד עם השני, ויש להם כללים שלהם, והם יכולים עכשיו למרוד בך. טוב. אז הגזרה יוצאת, ובאמת הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אז כשמרדכי שומע על הדבר הזה, מרדכי ידע את אשר נעשה, אז הוא מבין שיש רק אפשרות אחת לפתור את הבעיה הזאת, ויש אדם אחד שיכול לשנות פה את המצב, והוא אחשוורוש. כדי להגיע לאחשוורוש, הוא פונה לאסתר. הוא אומר לאסתר, אני מבקש ממך שתבואי ותבקשי על העם שלך. בסדר, הוא אומר לאסתר, תיכנסי ותבקשי, ואז אסתר אומרת, כאילו, אם אני אכנס, אני עלולה למות, דיברנו למה, נכון, כל הוראות פתיחה באש הקשות, אומר למרדכי, אל תדמי בנפשך, להימלט בית המלך מכל היהודים, אם החרש תחרישי, שזה באמת אולי אחד המשפטים הכי חזקים והכי משמעותיים במגילה. רווח ועצה לעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל את המדינה, אנחנו לא הבנו למה הגעת למלכות, זה היה סיטואציה מאוד מאוד מוזרה, לא רצית ללכת. ולא רצית להיות שמה, ולא שיתפת כולה, ולמרות זאת כי התקבלת. כן, כן, כן. כן, כן, כן. ואז, כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא הבנו כל הזמן למה את הופכת להיות פתאום מלכה, ועכשיו למפרח אנחנו פתאום מבינים שאולי...
גם שאסתר התעכב עליה, זה לפני הגזרות החליטו שאסתר הולכת להינשא לגוי, כאילו באותה תקופה.
נכון, נכון, כן, 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 כן. אז הגמרא, אני לא נכנס לזה, כי הגמרא קצת מדברת, זה מי שקצת מכיר, ואולי גם חלק מה... אז אני לא נכנס לזה, בסדר? בסופו של דבר אסתר מסכימה ואומרת למרדכי, אני נכון תצומו, ובכן אבוא אל המלך השלוח הדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז באמת הם קוראים לזה מנגינה עצובה ככה בזה, באמת פסוק קשה. עכשיו מכאן אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב על הצד של אסתר תמיד בסיפור. אסתר בא, אז היא מבקשת, היא מבקשת תבואו גם מחר, ו... סיפור מאוד מוזר כזה, נכון? למה היום? למה גם מחר? אז בשיעורים בגמרא דיברנו יותר על המשמעות הרוחנית של המאבק בעמלק שקשור למחר. אבל אני רוצה פה ללכת עם פשט הדברים ולנסות לראות אותו אולי בצורה קצת אחרת. כדי להסביר את זה בצורה יותר טובה, אני חושב שננסה לראות אולי את הדברים לא דרך העיניים של אסתר, אלא דרך העיניים של אחשוורוש. אחשוורוש נמצא בלחץ מאוד מאוד גדול. הוא יושב, ופתאום אסתר נכנסת. איך אסתר נכנסה? אז אנחנו בדרך כלל, מה אנחנו אומרים, כאילו, מה ההנחה שלנו? אנחנו תמיד חושבים על אסתר, נכון? אומרים, איך היא נכנסה, מה קרה? היה נס, ואז היא נכנסה. יופי, עכשיו, אחשוורוש הוא פחות רגיל בניסים. פתאום אסתר מופיעה לו פתאום, וזה מאוד מוזר לו, כי... כי מישהו היה אמור להכניס אותה. זאת אומרת, אם היא נכנסה בלי רשות, זה אומר שיש איזושהי תקלה במערך, מערך ההבטחה שלי. זאת אומרת, היא לא אמורה להיות פה עכשיו בלי רשות. איך היא נכנסה בפועל? אפשר להגיד שהענה, זה גם יכול להיות, כמו ששיטה שהרבה פעמים מאוד עובדת, יכול להיות שסתר עשתה פרצוף מאוד מאוד בטוח. נכון? ואז היא פשוט הלכה בצורה בטוחה, ואם המלכה הולכת בצורה בטוחה, אני אומר, זה... כאילו, הרי בסוף השומרים של אחשוורוש זה אחד התפקידים הכי נוראיים, עד היום. אתה עומד בשל ג' ואומרים לך של המטווח, נכון? אתה מבין טירון במטווח, אומר לו, אם הרמטכ"ל מגיע, אתה לא מכניס אותו בלי אישור שלי, אומר לו הממ"מ שלו. ואז מגיע פתאום איזה מפקד מגמה ונכנס בלי לשאול אותו, ואז הוא לא יודע מה הוא אמור לעשות עכשיו, כאילו, מה הוא אמור לעשות? הוא אמור להכניס אותו, הוא לא אמור להכניס אותו. ואז כאילו, אם הוא לא מכניס אותו, אז הוא כועס, אם הוא כן מכניס אותו, אז הוא כועס. תמיד איך שלא יצא, זה יוצא גרוע משני הכיוונים. אז היה סיפור אפילו עם הרמטכ"ל הנוכחי, נכון? שהוא ראה אוריו בבסיס של חיל האוויר להכניסו אותו, והוא רב איתם וזה, אז שהוא מייר לזה טיסה. בסוף, כאילו, השומרים פה כנראה נמצאים באיזשהו מקום באותה סיטואציה. בסוף מגיעה המלכה, עם פרצוף מאוד מאוד בטוח, ומתחילה להיכנס. ומה הם אמורים לעשות עכשיו? עכשיו, אם יעצרו אותה, והסתבר שהיא כאילו אמורה להיכנס, ועכשיו הם עיכבו אותה סתם וזה, והמלך יכעס עליהם, לא בטוח שזה ייגמר טוב. ואם היא לא צריכה להיכנס, הם יכניסו אותה. אז יכול להיות שבתוך ההתלבטות הזאת, עד שפה ועד שם, אז אסתר עושה פרצוף מספיק בטוח ונכנסת. וכשהיא בפנים, אחשוורוש, הסיפור הזה מאוד מאוד מוזר לו. עכשיו, האם יכול להיות ששומרי הראש של המלך יבגדו בו? יכול להיות דבר כזה? ברור, נכון, ברור שכן. למה? איפה אנחנו מכירים את זה? בקטן וטרש, הרי בקטן וטרש משומרי הזה רצו לשלוח יד מלך אחשוורוש, כבר קרה לנו אירוע כזה. אומרת, זה לא דבר, זה לא פעם ראשונה. ואחשוורוש כאילו מנסה להבין שם את הסיטואציה, וכאילו משהו נראה לו מאוד מאוד, אז מה, אז יכול להיות שאסתר היא לא איתו, אולי היא מישהו אחר, מה קורה פה, מה זה? אבל לא קורה כלום, והיא נכנסת, והוא מנסה להבין, אז הוא שואל אותה, מה את רוצה? ותקרא ואסתר דיגה בו שרבית, ואומר לה, המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשה עד חצי המלכות ואינה תנח. ואתה אומר אסתר, אמא למלך טוב, ואז כאן מגיע משפט מאוד 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 חשוב. אמא למלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. אמרנו כאן רמוז שמו של הקדוש ברוך הוא. למה הפסוק הזה כזה משמעותי? כאן בעצם נזרע הזרע שעתיד להפוך את כל הסיפור על פניו. הרי המשפט הזה של אסתר הוא משפט מאוד מאוד מוזר. למה הוא מוזר? לא, עוד לפני, החשברוש לא יודע, אני אומר מצד החשברוש. החשברוש יושב, נכנס פתאום מלכה בלי אישור, ואומרת לו, המלך אם אפשר רק, אני רוצה להזמין אותך ואת המן אליי למשתה.
מה קשר המן?
מה קשר המן? מה הוא קשור פה פתאום? מה? זאת אומרת, אם היא רוצה עכשיו, המלכה רוצה להזמין, נגיד, המלכה נכנס, אומרת, שמע המלך, אנחנו מלא זמן לא עשינו איזה ערב זוגי נחמד, בוא, יאללה, בוא, תבוא, נעשה משתה, יהיה כיף. סבבה, הגיוני, בסדר. אבל היא אומרת, תקשיב, אתה שומע, אני רוצה שתביא גם אותו. מה אחשוורוש פתאום מתחיל לחשוב? רגע, אולי המן בוגד בו. הרי המן באיזשהו מקום הוא הדמות הכי הכי מסוכנת. למה הוא הדמות הכי מסוכנת? הרי בסוף, את מי כולם מכירים היום? את המן. המלך מגידלו מעל כל השרים, נתן לו, כולם משתחווים לאמן. כל מקום שהמן מסתובב בחוץ, כולם משתחווים לאמן. בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שאם המן ואחשוורוש הולכים ביחד ברחוב, מה עושים כולם? משתחווים למי? לאמן, למה? כי את המן מכירים.
אבל בכוונה הוא לקח מישהו שלא ידוע...
נכון, ברור שאתה... זה נכון, אתה מחפש... אתה תמיד מחפש בסוף מישהו ש... זה איזה... בסוף אתה צריך... זה דמות מאוד מאוד מורכבת, למה? כי מצד אחד הוא צריך להיות מספיק חזק כדי להיות בתפקיד. מצד שני, הוא צריך להיות לא מספיק חזק כדי... שהוא לא יירש ממקור... כאילו בסוף אם המן כל הסמכויות בידיים שלו, מה הוא צריך את החשוורוש? מה ההבדל ביניהם? אין שום הבדל ביניהם. טוב. אז אחשוורוש מאוד מאוד בלחץ, ולכן תראו מה הוא אומר. ויאמר המלך, עכשיו נבין את הפסוק הבא. מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. בדרך כלל מה אנחנו מבינים? למה מהרו את המן? אני כל כך אוהב אותך אסתר, בואו נעשה את זה. את רוצה, קדימה, יאללה, תקראו מהר להמן. אבל אנחנו קוראים את המגילה בעיניים, שאנחנו טיפה מבינים פה אולי את הסיפור, אז מה אנחנו מבינים פתאום? למה אחשוורוש אומר להביא את המן מהר? כי מה הוא רוצה? שאם יש פה איזושהי התארגנות, שאף אחד לא הספיק לארגן אותה. זאת אומרת, תביא אותו, אם רוצה עכשיו, אז תביא אותו מהר לפה. ואז באמת המן מגיע, והם יושבים. ויאמר... לא, אני אומר, אני נגיד ככה. א', אני חושב שמה שגורם לנו לפרש ככה, זה א', השאלות ששאלנו, וגם ההבנה, כאילו, אני חושב שההבנה של הסיפור בסוף היא מאוד... בואו נגיע גם עד סוף הזה ונראה אם זה... זה עונה לך. אז המן מגיע אל המשתה, מגיע מאוד במהירות, כזה שאולי אולי לא יספיק להתארגן. במשתה עצמו, אחשוורוש מאוד מאוד במתח, כי מה הוא חושב כל הזמן? שמה יכול להיות שיקרה עכשיו? זאת אומרת, האם מישהו הולך עכשיו להתנגד? מה קורה פה? מי איתי? מי נגדי? עכשיו הוא מגיע עם כל שומרי הראש שלו, אבל הוא לא יודע כבר אם שומרי הראש שלו הם איתו או לא איתו. עכשיו הוא מפחד אולי לאכול, כי אולי האוכל יהיה מועל. אסתר בעצמה, מה עושה במשתה? אוכלת או לא אוכלת? היא לא אוכלת. למה היא לא אוכלת? גם אני ונערותיי, נצום כן. זאת אומרת, חשבנו שאסתר צם, אז היא לא אוכלת, וכל הזמן אומרת לך, חשברוש, מה נשמע? אולי תאכל מזה, אתה רוצה לטעום? אומר לה, תתעמי את לפניי. לא, אני בדיאטה. אני לא בא לי היום, אני לא זה. כן, עכשיו כל דבר שהוא אוכל הוא בלחץ נוראי, ותוך כדי כל הזמן,
אבל כמו שלה לפני
שהיא פנתה. לא, חזרנו שגם שמה, היא צעמה, כן, ואז במהלך כל הזמן הזה, גם אסתר כל הזמן מה עושה לאמן? מה זה? עושה לו עיניים, נוכל כבר היא נחמדה אליו פתאום, וזה, ואחשוורוש, עכשיו קוראים פה בעצם שני דברים במקביל. לאחשוורוש ברור מה הסיטואציה, מה ברור לו? אמן עכשיו עם אסתר, מנסים, לא יש תותי. אבל במקביל מה קורה אצל המן? המן לא מבין את הסיפור, אבל הוא פתאום רואה ש... שהוא מוזמן, ואסתר נורא נחמדה אליה, והכל כזה נורא טוב. וגם אצלו ראש עוברות כל מיני מחשבות בראש. אז המשתה נגמר בלי שקורה כלום, והחשבירוש בלחץ, ואומר המלך לאסתר משתה, מה שאלתך וינתן לך? ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיניך, בעיני המלך, זה גם מורחת אותו קצת, נכון? וכאילו, והוא יושב שם בלחץ, והיא אומרת לשמה, אם אפשר, אתה שומע, אם אתה רוצה, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי, מה את מבקשת? יבוא המלך ואמן על המשתה אשר עשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך. מה מבין אחשוורוש?
חלמת אותו על התארגנות, לא?
זאת אומרת, היום לא, סליחה, לא הספקנו, קראת על האמן נורא מהר, לא הספקנו, אם אתה יכול לבוא מחר. ויצא המן ביום ההוא, הרי אחשוורוש יוצא בהיסטריה נוראית, עוד מעט נראה את זה. מה קורה? עכשיו קוראים שני סיפורים במקביל. המן, מה קורה לו? יוצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. למה הוא שמח וטוב לב? מכל הסיטואציה, זאת אומרת, תראו איך זה... וקירות המן את מרדכי בשער המלך, ומלא המן על מרדכי חמה. אז המן יוצא משם, ומיד פוגש את מרדכי, וזה מעצבן אותו, ואז הוא חוזר הביתה. הוא מספר לזה ריש אשתו, וכל אוהביו. את כל כבוד אושרו ורוב בניו וכל אשר גידלו המלך. עכשיו אנחנו מבינים יותר את הפסוקים האלה. שאלנו מה, למה הוא צריך לספר להם? מה הם לא יודעים? אשתו לא יודעת מה התפקיד שלו? הוא אף פעם לא סיפר להם מה התפקיד שלו במלאכה. היא חושבת שהוא סנדלר והוא בעצם העוזר של המלך. אולי הוא סנדלר של המלך. אז מה בסוף עשית? למה המן מספר לה את זה פה? כי מה הוא מספר בעצם? הוא מספר לה על המשתה. הוא מספר לה, תראי איזה גדול, תראי. עכשיו זה כתוב בצורה מפורה, ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי, וגם למחר אני קראו להם המלך. וכל זה איננו שווה לי, כל זמן ש... כל עת שאני רואה את מרדכי יושב שם. ואתה אומר לו, זה ארש אשתו, מה? תתלה את מרדכי. שאלנו, מה... זה היה זה עונש לבגידה בתקופה. זהו, אבל מה, כאילו, למה היא צריכה להגיד לו את זה? אומרת לו, אני חושב שמה שאומרת פה בעצם, מה שפתאום אומרת לו, זה ארש, אומרת לו, רגע, שנייה. שים לב רגע. בתוך המערכת הזאת של, תוך מערכת הסמכויות של שושן, שאתה מתלבט מי יותר חזק, את מי הזמינו למשתה? אותך, את מי לא הזמינו? את מרדכי.
לא ידעו ש...
זה אומר ש... מי יותר חזק? מי יותר קרוב היום? אתה, זה הזמן, זאת ההזדמנות שלך מה לעשות? לתלות את... 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 את מרדכי.
לא סתם לתלות, זה להגיד לך שלוש, הוא
בוגד. כן.
שאתה יכול...
נכון. אני לא, אבל בוא נראה, עכשיו הפרק הבא בעצם מספר את הסיפור המקביל. הרי אמרנו, המן יש לו סיפור אחד, אבל במקביל יש לנו את הסיפור של אחשוורוש. מה קורה לאחשוורוש אחרי המשתה הראשון? המלך לא מצליח להירדם בלילה. למה הוא לא מצליח להירדם בלילה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. מה זה ספר הזיכרונות? אז זה לא שאחשוורוש כתב יומן בכיתה א', הוא אמר לעצמו, וואו, בוא נקרא את היומן שלי בכיתה א' ומה קרה שם זה, אלא מה זה ספר הזיכרונות? כמו שאנחנו אומרים נגיד בראש השנה, מה זה ספר, דומה לספר הזיכרונות? זה בעצם ספר המשפט. ספר שבו נכתבים המשפטים שנעשו. ומה כתוב שם? וימצא כתוב, למה אחשוורוש פותח את הספר הזה? הוא בא לבדוק איך נראו סיפורי הבגידה, בוא ניקח שנים אחורה ובוא נעבור לסיפורי הבגידה שהיו, בוא נעשה למצוא אולי איזשהו קצה חוט, הסיטואציה שלי עכשיו. עכשיו גם נבין שמה קוראים לו, ומצא כתוב, אשר יגיד מרדכי אל בקטן ותרש, נסר יסי המלך, משומרי הסף שביקשו לשלוח יד מלך חשוורוש. חשוורוש אומר, תביאו לי את הקרח של מערכת המשפט של הבגידות. ואז קוראים לו ויוצא הסיפור עם מרדכי. והחשוורוש מבין דבר אחד עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה שהוא לא סגור עליו, דבר אחד הוא יודע להגיד עכשיו. יש דמות אחת שהוכיחה נאמנות, והיא מרדכי. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? אז מה עשינו לו? אמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. אומר החשוורוש, טמבל אני, ברור שעכשיו אף אחד לא יגלה לי. למה? כי אם ככה אני, זאת התגובה שלי למי שמציל אותי, אז למה שמישהו ייכנס לפינה הזאת?
זה מקרה אחד, הוא מבין את כל המסקנות האלה, זה מקרה אחד מהספר.
כן. במקרה האחרון שקרה עכשיו, זה לא לפני הרבה זמן. טוב, הסיפור הזה בסדר, אחשוורוש נמצא שם בחדר, תחשבו, הוא לא נרדם, הוא בלחץ, ומספרים לו את סיפורי הבגידות האחרונות, והוא נזכר במרדכי שלא עשו איתו שום דבר, ופתאום מה קורה? פתאום רעש בחוץ. אומר אחשוורוש, מה יכול להיות? אולי באים עכשיו. ואומר המלך, מי בחצר? ומי מגיע? והמן בא לחצר בית המלך חיצונה. למה המן מגיע? המן ש... אשתו מפילה לו את האסימון שהוא יותר חזק ממרדכי, הוא לא מצליח להתאפק, והוא רץ מיד אל המלך, לבקש ממנו עכשיו. עכשיו, כשהוא מגיע למלך, המלך עצבני, ולא נרדם, והוא עכשיו קרא את הסיפור הבגידות האחרונות, והוא חושד באמן גם ככה. ואמן מגיע לו פתאום באמצע הלילה, וזה מאוד מוזר לו, ואומר... ואמרו, נערי המלך, הנה אמן עומד בחצר. אומר אחשוורוש, אז אולי זה נגמר עכשיו? אז אומר, טוב, תקראו לו, בוא נראה מה קורה פה. ויבוא אמן, ואמר לו המלך, יש לי שאלה אליך, אמן. שאלה מאוד פשוטה, יש לי מישהו שעשה איתי, שאני רוצה ככה, שאני חפץ בעיקרו, מה אתה אומר? מה צריך לעשות למי שהמלך חפץ בעיקרו? מה אומר לו אמן? עכשיו בואו נקרא פה את הפסוקים, תבינו כמה הוא קורא לעצמו את הבור. ויאמר אמן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הרי למה הוא חושב ככה אמן? אני היחיד שהוא זמן למשתה. ויאמר אמן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס שרחב עליו המלך, אשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על ידי איש משרי המלך הפרטמי, ולבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, וירקיעו ברחובות, ויקראו לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אומר המן, בוא נעשה משהו מאוד מכובד, משהו מאחשוורוש. המן רוצה לקחת את הסוס שלי, ואת הכתר שלי, ויסוע ברחובות העיר, כאילו יותר מזה, אומר אחשוורוש לאמן, קח את זה ו... עשה כאן למרדכי. עכשיו אמן לא מבין לך את הסיטואציה. הרי אמן הגיע מתוך ביטחון גמור, שמה הולך לעשות עכשיו? לגמור עם הסיפור של מרדכי ולתלות אותו והכל נגמר. ופתאום הסיטואציה מתהפכת לו, רגע, שנייה. אז הוא מוצא את עצמו עכשיו יוצא החוצה, ומסתובב עם הסוס הזה והזה. ואז חזל מתארים איך אשתו שופכת עליו, נכון, את הזבל מהחלון וכל הסיפור הזה. והיה שם מרדכי על שער המלך. נכון, הוא חוזר כאילו לתפקידו, והמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, ואז הוא מספר לי את כל מה שקרה לו וכל זה. עודם מדברים עמו, הוא עוד שם מתלונן וחזר לנתר משהו מלוכלך וזה, ושריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן למשתה אשר עשתה אסתר. עכשיו מגיעים אחשוורוש והמן אל המשתה פעם שנייה. אם בפעם הראשונה אחשוורוש היה בלחץ, עכשיו שניהם מגיעים עצבניים ולא מבינים את הסיטואציה. המן מרגיש שהוא לא מצליח להבין מה קרה פה. איך לפני רגע הוא היה פה על הגל ופתאום הורידו אותו כל כך נמוך. ואחשוורוש לא מצליח להבין מה קורה פה ואיך הולכים עכשיו, מה הולך לקרות לו. בתוך הסיטואציה המורכבת הזאת, אסתר מנסה לנהל עכשיו את הארוחה. והיא לאט לאט מתחילה, אחרי שכבר היא הצליחה לסכסך בין המן לאחשוורוש, חזל מתארים את זה גם. אז היא מבקשת מאחשוורוש עוד בקשה, ואומרת, יש עם אחד, נכון, יש... אם מצאתי חן בעיניך, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד וכו', ואז אומר המלך אחשוורוש, מי הוא זה ואיזו שם אלאו לי בו לעשות, כי מי רוצה לפגוע בך? ואז היא אומרת לו, מי? המן הרע הזה. אחשוורוש כאן הוא כבר לא מצליח, כאילו הוא כבר לא מצליח להבין את הסיטואציה, אומר, רגע, שנייה. רגע, עד עכשיו הבנתי שאסתר היא עם המן ושניהם נגדי. עכשיו אני פתאום מגלה שבעצם המן הוא נגד אסתר והיא כן איתי. מה עושה אחשוורוש ברגעי משבר קשים, כמו שעושים פה לא מעט אנשים? יוצא, למה יוצא החוצה? עושה סיגריה, נכון? אז אחשוורוש יוצא החוצה, הוא כאילו צריך רגע סיגריה, הוא צריך להירגע. הוא יוצא החוצה שנייה ועושה סיגריה. עכשיו בסיטואציה הזאת, הראשון שהתעשת עכשיו, יקבע מה קורה פה. זאת אומרת, אם המן עכשיו אני מתעשת ראשון, הוא יוכל לצאת אל אחשוורוש ולהגיד לו, בוא נעשה רגע שיח בין גברים, אתה שומע? האמת היא שזאת היהודיה הזאת, סכסכה בין שנינו, היינו נכסים טובים, לא יודע מה זה, יזמינו אותי, אני לא הבנתי מה קרה פה, לא זה, לא פה, לא שם. עזוב, בוא נגמור עם הסיפור איתה, בוא נהרוג אותה, נביא מישהי אחרת, נסגור את זה בינינו יפה ונמשיך הלאה. ברגע שאחשוורוש חוזר, מגיע משפט מאוד 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 חשוב. המן נופל על המיטה, ואמר חרבונה, אחד מן הסריסים, לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן, שעשה המן למי? למרדכי, איזה מרדכי? אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 ימה. אומר חרבונה, תדע, אחשוורוש, רק טיפה שנייה, רק משפט קטן, רק תדע שהמן הכין את העץ לצורת את מרדכי. כאן אחשוורוש אומר, הבנתי. אם המן רוצה לתלות את מרדכי, דבר אחד אני יודע בתוך כל הבלגן הזה. מרדכי הוא היחיד שהוא בסדר. הוא רוצה בטובתי. אם המן רוצה להרוג את מרדכי, המן לא איתי. ואומר המלך, תלו עליו. ויתלו את המן. הסיפור הזה, כאילו באיזשהו מקום, הסיפור הזה, התככים האלה שבתוך חצר המלך נגמרים כאן, למרות שנגיד ככה הערה מעניינת. הסיפור הזה של... כאילו סיפור מגילת אסתר, יש בו סיפור בתוך סיפור. הסיפור הראשון הוא הסיפור של הגזרה ליהודים, שנגמרת בזה שבסוף היהודים מצליחים להיכאב ולעמוד על נפשה. אני שואל שאלה כזאת, מה היה קורה, אולי או לפני כן, הרי כשאסתר מגיעה ומבקשת, יכתב, הרי אסתר מבקשת כך, בפרק ח', ותאמר אם על המלך טוב, אחרי כל הסיפור הזה. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו שחשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את השרבית הזהב, ואז אם על המלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וקשר הדבר, וטובה אני בנה, ויכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדת הגגי. זה מה שאסתר מבקש, זה מאוד הגיוני. זאת אומרת, אתה ציווית להרוג את כל היהודים, בוא נחזיר את הספרים. אומר לה אחשוורוש, אחרי כל הקטע הארוך הזה, ואומר המלך אחשוורוש לצר המלכה, אני רוצה היהודי, הנה בית המן נתון לך וכולי, ואתה כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום את הבעת המלך, אין להשיב. הוא לא אומר להם עכשיו אתם יכולים לבטל את הגזרה. מה הוא אומר להם? אתם יכולים לכתוב עכשיו מה שאתם רוצים. תצילו את המצב שאתם רוצים. דבר אחד אי אפשר לעשות, אי אפשר להחזיר את מה שכתבנו, אי אפשר להחזיר אחורה. מערכת המשפט היא מעל הכל, סתם. איזה... כאילו כשיש חוק, אז באמת כאילו אנחנו לא יכולים להחזיר את זה, אפשר גם להסביר את זה טכנית. אם יש לי 127 מדינות ומצאתי שליחים לכולם, ועכשיו אני צריך להתחיל להגיד, להחזיר עכשיו שליחים לכולם, להודיע להם שבסוף בעצם לא, ואז כאילו, זה אולי, זה, אפשר להגיד גם כאילו מה קצת ההיגיון שבזה, אבל באופן, ברור שאין פה איזשהו רצון טוב לגמור עם הסיפור הזה, אבל הסיפור נגמר של היהודים מותר, מה נאמר, שציווה מרדכי, ויכתוב בשם המלך, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה אסור לכם להתגונן, מעכשיו תדעו לכם ש... מותר לכם להתגונן. עיקר הנס הוא לא פה.
מה זה אומר? מה זה אומר?
זהו, אני אומר, לכן זאת השאלה. אז באופן, כאילו, מה היה קורה? אני אשאל ככה, מה היה קורה אם היה אסור להם להיקהל ולעמוד על נפשם? מה הם היו עושים?
הם מגנים על עצמם.
אני מניח שהם היו עושים את זה בכל מקרה. זה יכול להיות שהיה יותר מורכב, יכול להיות שהיה בצורה יותר מחתרתית, לא יודע מה. עיקר הנס באמת הוא לא זה שאנחנו מצליחים להוציא את הגזרה הזאת, אלא שבסופו של דבר, במלחמה, מצליחים לנצח. זאת אומרת, זה באמת הנס היותר גדול פה. אני אולי כן, אז מה כן הסיפור של הסיפור הזה? אז אני חושב שהנקודה כאן היא אולי ההבנה שבסוף, גם במקום שבו השם של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר, גלגול הדברים, כאילו, יש פה, אנחנו ניסים לספר גם את ההיגיון של הדברים, אבל הדברים יכלו להיראות גם אחרת. זאת אומרת, שינויים קטנים בפרטים יכולו אולי לשנות פה את הסיפור לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שחשבו שם החליט להרוג את אסתר מיד, או יכול להיות שהשומרים לא נותנים לו להיכנס, או יכול להיות שחרבונה לא היה מגיע, יכול להיות הרבה הרבה דברים אחרים. מה שהמגילה מספרת, זה את העובדה שהקדוש ברוך הוא בסוף משגיח ומנהל את הדברים, גם כשאנחנו לא רואים אותם. עכשיו, הדבר הזה מופיע, וכשזה מעניין לראות, שהדבר הזה מופיע דווקא בשושן, שהיא הבירה של פרס. פרס, באותה תקופה, כנראה דור לפני אחשוורוש, אם אני לא טועה, הם מקבלים כממלכה את הדת של זרתוסטרה. מכירים את זה? שאני צריכים לשמוע. דת פרסית שבעצם מה שהיא מאמינה זה במאבקים בין שני כוחות בעולם, בין כוח הטוב לכוח הרע. אנחנו מכירים את זה בכל מיני תרבויות, כמו אצל הסינים אולי, של השחור והלבן, כי זה סמל הנכון של האינג והיאנג. אז כאילו בעצם אותו רעיון. הרעיון אומר שהעולם מורכב מדואליות, משניות, זה מאוד עוזר לנו כאילו להבין הרבה שאלות תיאולוגיות, כמו איך יכול להיות שיש רע בעולם, אנחנו אחת שאלות שאנחנו כאילו מתעסקים איתם, איך יכול להיות שיש רע בעולם, אז מה התשובה הפשוטה, שכאילו שהם נותנים, איך יכול להיות שיש רע בעולם? מאוד פשוט, יש אל רע בעולם, יש אל טוב ויש אל רע, והם במאבק ביניהם. דווקא אל מול הדבר הזה, מה זה? אני מכיר שיש כאילו ברעיון שיש כאילו שני אלים גדולים שהם אחד טוב ואחד רע. אני לא יודע בדיוק איך עבדה העבודה שם, אבל אני חושב שאולי קצת מה שאומרת המגילה בהקשר הזה גם, שאין דבר כזה. זאת אומרת, אין מקום שבו יש שלטון של האל רע ובו אין מקום נגיד לאל הטוב. גם דברים שעל פניו נראים לנו כאילו לא מושגחים, בסופו של דבר, קדוש ברוך הוא משגיח בהם. וכאילו הבחירה אותי להופיע, כאילו גם במקומות הנמוכים האלו, בצורה נסתרת, היא כזאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יתגלה במגילה, אבל בצורה שאנחנו נצטרך לחשוף אותה, נצטרך לראות אותה. יש מקומות שאולי הוא יותר מחוסה, מקומות שבהם הוא יותר גלוי, אבל זה לא שיש מקומות שבהם הוא נמצא, מקומות שבהם הוא לא נמצא, מקומות שיש בהם אל טוב, מקומות שחס וחלילה יש בהם אל רע. זהו, עם זה נראה לי נעצור פה. קצת ככה ניסינו לספר אולי את סיפור המגילה באיזושהי זווית נוספת. שיהיה לכם המשך צום מועיל ופורים שמח.